מופיע, אנחנו בתחילת פרק י' ח', התחלנו לקרוא אותה פעם קודמת. אפשר חיין, אפשר את המזגן? תודה. מופיע, ויקהלו כל הדעת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. והארץ נכבה לפניהם, ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע לבני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. אבו לכם שלושה אנשים לשבת, ויש לכם ויקומו ויתהלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי. והתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון, ואתם תכתבו את הארץ לשבעה חלקים, והביתם אליי הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו, כי אין חלק ללווים בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו. וגד ראובן וחצי יושב מנשה, לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה עבד אדוני. אז קודם כל יש לנו רקע שאנחנו יכולים להבין אותו היטב. דבר ראשון, קורה פה איזשהו תהליך שיהושע אומר סוג של ביקורת ביחס לעם ישראל. זאת אומרת, ראינו כבר את נחלת יהודה שמתחילה להתיישב, ראינו את נחלת בני יוסף שמחולקים לאפרים ומנשה שמתחילה להתיישב, אבל כל שאר השבטים, לכאורה איפה הם נמצאים? נמצאים בגלגל, נכון? שם בפשטות ארון השם. ושם הם נמצאים שאר השבטים. אם באמת זה נכון, אז כמו שאמרנו בשיעור הקודם, יש פה משהו שהוא הגיוני. מה הגיוני? הגיוני שהארץ נמצאת במצב שמצד אחד היא עדיין לא הונחלה על ידי השבטים, שלהינחל, להתנחל זה דבר מאוד מאוד קשה. להתחיל לכבוש כל נחלה ונחלה באופן יסודי, לבנות בתים, לעשות כל מה שצריך, זה דבר קשה. אבל כבר העממים נמצאים במצב שהם צריכים להעלות מס לעם ישראל. נכון? הם כבר נמצאים במצב שעם ישראל הוא השליט. יש צד שזה מאוד מאוד נוח. נכון? למה צריך ללכת ולעבוד יותר מדי קשה? אפשר להיות באיזושהי נקודה שאתה מקבל את הצרכים שלך בלי אישהו צורך לבוא וליישב את הארץ, כשהבעיה היא בעיה כפולה פה. דבר ראשון, הרי אנחנו יודעים שעיקר העניין זה שעם ישראל נוחל את הארץ, שיש פה מציאות של התיישבות בארץ ישראל. ומהצד השני, יש לנו את החובה לבוא ולהוריש את שבעת עממים, אפילו יש דין מיוחד של אחרי כל נשמה, והדבר הזה לא נעשה כאשר נמצאים במצב הזה. לא רק זה, אפילו יש חשש שנהיה מושפעים מאותם עמי הארץ, כמו שנפגוש בספר שופטים, את אותה השפעה של עמי הארץ על עם ישראל.
אבל למה להגיד שהם נמצאים במצב לעם ישראל, עם ישראל לא
נתחם בהם? כן, אבל היה להם כנראה גם כן אינטרס לבוא ולשמור על איזשהו מערכת יחסים שהיא טובה. אולי חלק מהעמים כן כבר יצריכו לשעבד אותם, אבל עדיין לא היה נחלה באופן מוחלט. עכשיו, העניין הזה זה לא אני אומר, זה הכתוב אומר, נכון? כמו שראינו, כמו שמופיע, אומר, ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו. זאת אומרת, יש פה מציאות של מס ועדיין אין פה מציאות של הורשה. ואז מי נשאר שלא חלקו את הארץ? שבעה שבטים. ובאמת יהושע מבקר אותם על זה ואומר להם, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. ואז יש פה איזשהו תהליך של אולי ריגול נוסף, אבל פה ודאי אפשר לראות שהריגול הזה הוא לא ריגול שעניינו לבוא ולחשוב איך לכבוש את הארץ ברמה הטקטית, אלא יותר באמת להגדיר את החלקים השונים של הגבולות, נכון? כמו שכתוב, והתחלקו אותה, ישיבה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו, מנגב ובית יוסף יעמדו לגבולה מצפון, ואתם זה אותם שבטים שעדיין לא נחלו, מה הם צריכים לעשות? ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ואתם אליי, הנה, והראיתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו. זאת אומרת, יש פה איזה דין מיוחד, שפה חוזר על מה שמופיע בתורה הרבה פעמים, של הלווים אין נחלה, וגם לראובן גר חצי שבע מנשה, גם כן אין נחלה, כי כבר הם ירשו בעבר ירדן המזרחי. ובאמת, ככה דברים קורים, ויקומו אנשים וילכו ויצב ישוע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו ויתהלכו והארץ וכתבו אותה, ושוב אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו. זאת אומרת, רואים ששילו יש בה אישהו מקום שמסוגל לשלב השני של נחלת הארץ. כי יהושע מדגיש, תראו את הביטוי, ופה אשליך לכם גורל לפני השם בשילו. זאת אומרת, כל עוד היו בגבעון, בגבעון זה היה תחילת הכניסה לארץ, כל עוד היו בגלגל, זה היה תחילת הכניסה לארץ, אבל כשרוצים להתחיל את התהליך היותר משמעותי של הנחלה, נמצאים דווקא היכן? בשילו. דרך אגב, שילו היא באמת נמצאת, כמו שכבר הזכרנו, בנקודה מאוד מאוד מרכזית. זאת אומרת, היא נמצאת באופן פשוט בנחלת אפרים, שהיא נמצאת בין מנשה ושבטי הצפון לבין אפרים ושבטי הדרום, פחות או יותר. זאת אומרת, יש פה נקודה שהיא די מרכזית מבחינת הנחלה, שממנה אפשר לבוא ולהתחיל להתפשט. ויחו אנשים ויעברו בארץ ויכתבוה להרים לשבעה חלקים על ספר, ויבואו אל יהושע אל המחנה שילו. וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלוקותם. עכשיו, גם פה יש דבר מעניין, תשימו לב, ויבואו ליהושע למחנה שילו. לפני רגע כבר ראינו, שובו אליי פה, ושכם גורל לפני השם בשילו. יש פה איזו חזרה נוספת. וישך להם יהושע גורל בשילו לפני השם. ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלוקותם. זאת אומרת, יש הדגשה מאוד מאוד מפורטת שאותו מהלך של גורל לנחלת הארץ נעשה דווקא איפה? דווקא בשילו. ויעל גורל מטה בני בנימין משפחותם ויצא גבול גורלם בין יהודה ובין בני יוסף. עכשיו אנחנו נכנסים לכאורה לגבול מטה בני בנימין, שהוא עולה בראשונה. זה דבר מעניין. לכאורה בנימין הוא הבן הצעיר. וגם מבחינת הדומיננטיות והמרכזיות, אז נכון שכבר שבט יהודה ובני יוסף כבר פחות או יותר פורשו נחלותיהם, ובנימין הוא חלק משמעותי, אבל למה דווקא לעבור לבני בנימין? אז פה אפשר להבין את זה קודם כל מבחינה טופוגרפית באופן מאוד פשוט, נכון? שלפני שאנחנו הולכים צפונה ודרומה, יש מקום לסגור את נקודת הרווח, את אותה נחלה, את אותו שטח שנמצא בין יהודה לבין בני יוסף.
זה באופן מתנהל הגורל, זאת אומרת, היו את החלקים, רק עכשיו הם גרו, כל חלק מה זה יושב את חלק מהחלק הזה, לסגור אותם, כאילו? או שבכללי, אלו שתי שמות ושתי
חלקים. בין אם נגיד שזה היה באופן זה, בין אם זה היה באופן זה, בסופו של דבר זה מה שעלה ראשון. זאת אומרת, בין אם זה נעשה על פי השם בגורל, בין אם זה נעשה באופן כזה שיהושע קודם כל הוציא את השבט ואז הגדיר את הנחלה. אבל יש פה דבר מעניין, ששבט בנימין הוא מאותם שבטים שהם לא יהודה ובני יוסף, הוא הראשון שפורש את נחלתו. ועוד מעט נראה שכמעט ואין עוד פירוט נחלה כמו שמופיע בשבט בנימין.
אז הרב, מה זאת אומרת שכתבו את הארץ השבעה חלקים? כי לא היו חלקים שווים. לא. אני תמיד אמרתי שגם איפה עובר הגבול, זה גם היה לפי השם. ולכן אני לא פה משאול על האדם, אבל אם עכשיו אנחנו רואים שהם בוטלים את זה בעצמם, אז...
אתה שואל מה בדיוק היה היגיון ההיגיון הטופוגרפי של החלוקה? אני לא יודע לבוא ולומר בדיוק, זה לא מפורש, איך בדיוק חילקו לאותם שבעה חלקים. מה בדיוק היה אופן שבו חילקו את הגורל? ו המלבים קצת מתייחס לזה, זה אני יכול לראות מה הוא אומר. הוא אומר כך, ויריד לכם גורל פה, וגם אנוכי יורה בגורל, שכבר ביארתי, שגדל יריה הוא שקולע נקודה מכוונת. רצה אומר שיפול הגורל למקום שראוי ליפול באמת, כפי שנודע לי מכבר בקבלה. זאת אומרת, יהושע כן ידע את הדברים, אבל שיהיה בכל זאת איזשהו סייעתא דשמיא שבאה ומגדירה את הדברים. זאת אומרת, יכול להיות שהייתה אישי חלוקה קודמת, אבל בכל זאת היה גם איזו נקודה של גורל שהדברים נעשים על פי השם. ועוד מעט נראה שיש קשר גם בין שילה לבין נחלת בנימין, והדברים צריכים עיון גדול. ויעל גורל מטה בני בנימין משפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף, שזה הדגש הראשוני כמו שהזכרנו. ואילה עם הגבול יפעל צפונה מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה עבר ימה ויה תוצאותיו מדבר הבית אבן, ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל, וירד הגבול לתרות הדר על הער אשר מנגב לבית חורון תחתון, ותר הגבול ונסב לפעת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, ויה תוצאותיו אל קריאת בעל היא קריאת יערים, עיר בני יהודה זאת פעת ים. פעת נגבה מקצה קריאת ירים, ויצא הגבול ימה ויצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול לקצה הר אשר על פני גיא בן הינום אשר בין מקרפאים צפונה, וירד גיא הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל, ותר מטפון ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן, ועבר אל כתף מול בית הערבה צפונה, וירד ערבתה, ועבר הגבול אל כתף בית חוקלה צפונה, ויהיו תוצאותיו גבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. וירבה נגדום אותו לפעת קדמה, זאת החלט בני בנימין, גבולותיה סביב משפחותם. אז קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, שיש פה תיאור מאוד מאוד מפורט עכשיו של הערים, של בנימין, יש ביטוי שחוזר פעם אחר פעם בתיאור נחלת בני בנימין, והדבר טעון התבוננות. מה הביטוי או המשפט שחוזר באופן שיטתי פעם אחר פעם? כתף. נכון? אתם שמים לב? כתף יריחו, נכון? כתף לוז הנגבה היא בית אל. עוד מעט נתבונן. נכון, אבל קודם כל נשים לב ברמת הפשט. יש לנו כתף היבוסי, כתף מול הערבה. זאת אומרת, יש פה איזה גבול שמוקף כתפיים, כתף. פה הוא מוסיף ואומר, ויש פה תיאור שגם הוא משמעותי לנו, והיו ערים למטה בני בנימין למשפחותיהם, יריחו ובית חוגלה ועמק קציץ ובית הערבה, וצמריים ובית אל, ועבים והפרה ואופרה וכפר האמוני, או המוני, ואופני וגבה, ערים שני מסר וחצריהם, גבעון והרמה ובהרות והמצפה והכפירה והמוצא ורקם וירפאל ותרעלה, וצל האלף ויבוסי ירושלים גבעת קריית ירים 14 וחצריהם, זאת נחלת בני בני משפחותיהם. גם פה איזשהו ריבוי של הרבה מאוד ערים שנמצאים בנחלה מאוד מאוד צרה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את נחלת יהודה שנמצאת מדרום ואת נחלת בני יוסף שנמצאים מצפון, נחלות הרבה הרבה יותר גדולות. אמנם בנים נשים התלוננו שאין להם, יש להם ריבוי אוכלוסין, אבל אם מסתכלים, בנימין באמת נמצאים בדוחק מאוד גדול. אז האמת,
ש... כן.
כן. שיחסית בתוך שטח קטן של נחלת בנימין, שהוא צועה די צרה, שנמצאת בין נחלת יהודה לבני יוסף, כשמתחילה בעצם מן הר הירדן, ומסתיימת אפילו לא בים, בים הגדול, ים תיכון, אלא מסתיימת בנחלת בני דן. זאת אומרת, נחלה יחסית מאוד מאוד קטנה וצרה, ש... יש בה תיאור של הרבה מאוד מאוד ערים. זאת אומרת, אם נשים לחשוב, יש פה נחלה מאוד מאוד מרכזית מצד אחד, אבל מאוד מאוד צפופה מהצד השני. איזשהו התנגשות של שתי נקודות שיש מקום להתבונן בהן. מה הנקודה הזאת?
אפשר לומר גם שיש הרבה ערים, אז זה מתפרס בצורה
זאת אומרת שהטופוגרפיה יכולה קצת לסייע מבחינת המיקום. ועדיין זה שטח קטן. זאת אומרת, כשמסתכלים על יכולת התיישבות של שבט, אולי אפשר לומר שבנימין הגיע למקום הזה, אני מעלה אישי אפשרות, בגלל שאם חושבים איפה נולד בנימין. מה? בדרך. לבית לחם, אמנם כתוב שבתיקש בלדתה אותו, אבל יכול מאוד, יש ודאי אפשרות לבוא ולומר שזה היה עוד בזמן שהייתה בנחלת בנימין, עוד לפני שעברו לנחלת יהודה.
כברת ארץ לבוא
אפרת. עוד כברת ארץ לבוא אפרת.
כמה כברת ארץ, עכשיו כברת כל הברושים.
נכון.
אבל...
יכול להיות, זה לא מופרז לבוא ולומר שיש פה כברת ארץ, שזה עדיין דבר שכבר עובר מנחלה לנחלה, כי אפרת הזה צד היותר צפוני של נחלת יהודה באופן יחסי. לכן הדבר הזה הוא בהחלט, יש התכנות לזה. אבל אני רוצה שננסה להתבונן ולהעמיק יותר. אחרי זה אולי נחזור גם לעניין של שילו. על שבט בנימין יש לו קודם כל כוח מיוחד שהוא כוח מאחד. איפה זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל אנחנו יכולים לראות את זה מבחינה היסטורית. שבנימין הוא נמצא מצד אחד יחד עם בני רחל. אנחנו יודעים את הרצון של יוסף לפגוש את בנימין, בוכה על צוואריו באופן מיוחד, נותן לו מתנות באופן יותר משמעותי מאשר לאחיו. זאת אומרת, איזה קשר מיוחד של בני רחל שבא לידי ביטוי בקשר בין יוסף לבין בנימין. מצד שני, יש גם קשר מיוחד בין בנימין לבין יהודה. שבא לידי ביטוי, אנוכי ערבנו ידי תבקשנו, אם לא השיבותי אליך וחטאתי להביא כל הימים. זאת אומרת, יהודה לוקח אחריות על בנימין. והדבר הזה מופיע גם בהמשך, כאשר יש חלוקת הממלכה. אז יש לנו מצד אחד את כל שבטי בני יוסף, נכון? עם השבטים הנוספים. ומצד שני יש לנו את יהודה עם בנימין. זאת אומרת, בחלוקת הנחלות, בנימין נמצא באיזושהי נקודה שהיא נקודת אמצע. זאת אומרת, הוא מצד אחד עומד, אין לו אישו, יש לו ערבות מצד אחד של יוסף אחיו הגדול, ומצד שני יש לו ערבות של יהודה שהוא מנהיג האומה, מנהיג כלל ישראל. זאת אומרת, איזו נקודת אמצע כזאת שהיא מייחדת את בנימין. אולי זה מתאים באמת שבנימין שנמצא בין בני יוסף לבין יהודה, בין יוסף לבין יהודה, גם מבחינת הנחלה, הוא נמצא באותה נקודה של חיבור בין בנימין לבין יהודה. סליחה, בין יוסף לבין יהודה. אפשר לראות את זה בנקודה נוספת. יש מדרש מעניין מאוד במדבר רבה. מדרש נמצא בפרק ב' בסעיף ז', ושם יש תיאור שכל אחד מאבני החושן, וכל שבט ושבט מה הצבע המיוחד של אותה אבן שנמצאת על החושן בשמו, ומה צורת החיה. אז הוא אומר כך, ויש פה איזה תיאור קצת יותר עמוק של הדברים, אבל פה יש דבר מעניין כאשר הוא מדבר על בנימין. יש פה צבעים שונים, שמעון פתידה הוא מפה שלו צבע ירוק, צייר עליו שכם, לוי ברקת הוא מפה שלו צבוע שליש לבן או שליש לחור או שליש אדום, צייר עליו אורים ותומים, יהודה נופך וצבע מפה שלו דמותו כמין שמיים, צייר עליו אריה וכן הלאה וכן הלאה. ואז כאשר הוא ממשיך ומונה את כל האבנים השונות וצבעם, הוא מגיע לשבטו של בנימין, ואומר כך, בנימין ישפה, וצבע מפה שלו דומה לכל הצבעים, לשני מסר הצבעים, ומצויר עליו זאב על שם בנימין זאב יטרף. לכך נאמר באותות שסימנים יהיו אליהם לכל נשיא ונשיא. אבל מה שמעניין, שמה היה הצבע של המפה, המפה הכוונה היא הרקע, מה היה הצבע של הרקע של אותה אבן של בנימין? דומה לכל הצבעים, לשני מסר הצבעים. זאת אומרת, שבט בנימין נמצא באיזשהו נקודת מרכז, שהיא לא רק נקודת מרכז טופוגרפית, כמו שהזכרנו, אלא היא נמצאת גם בנקודת מרכז שהמהות שלה, התוכן של אותה אבן, תלולה מכל הצבעים כולם, שכל השבטים. זה הישפה. זה הישפה. נקודה נוספת, שגם כן מבטא איזשהו אחדות שמופיעה בתוך הנחלה הקטנה היחסית של שבט בנימין, אפשר לראות גם כן במדרש בראשית רבה, שמדבר על הפסוק שגם הזכרנו, בנימין זאב יטרף. יש פה מספר הסברים מה הנקודה הזאת. אחד ההסברים הוא מעניין מאוד. כתוב, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. אומר המדרש, אני קורא על פרשת ויחי, פרשת צדיק ת', אות ג', מדבר בארצו של בנימין. מה הזאב הזה חוטף? כך הייתה ארצו של בנימין חוטפת את פירותיה. לכאורה, הפירות הכי מקדימים להבשיל בנחלת בנימין. בבוקר יוחד עד זו יריחו שהייתה מבקרת. שהפירות ביריחו הם מבשילים בהתחלה. למה? כי חם. נכון? זה מקום נמוך, מקום חם. גם היום, מבחינה חקלאית, הפירות של עמק הירדן זה פירות שמבקירים מאוד מבחינת הזמן ההבשלה שלהם. ולערב יחלק שלל, זה בית אל שהיא מאפלת. זאת אומרת, הפירות בבית אל הם מהמחרות ביותר. זאת אומרת, יש לנו נחלה יחסית צרה, אבל בתוך הנחלה הצרה הזאת יש מקום שמאוד מאוד מקדים את הבשלת הפירות, ויש מקום שמאוד מאוד מאחר את הבשלת הפירות. זאת אומרת, איזשהו מציאות של הייחוד של הזמנים, של הטופוגרפיה של ארץ ישראל, לא רק בצבע שעל גבי החושן, אלא איזשהו מציאות של ייחוד של הצדדים השונים. זה נקודה נוספת שאפשר לראות. הנקודה הנוספת שאני רוצה שנתבונן בה לגבי נחלת בנימין, זה מה שהזכרנו בין כתפיו שכם. הפסוק, חלק מברכת יעקב, כתוב על בנימין, בין כתפיו שכם. עכשיו, ההבנה הפשוטה שאנחנו מבינים, או רגילים להבין, שהמדובר פה זה על בית המקדש, שבין המקדש הוא בנחלתו של בנימין. כיוון שבית המקדש הוא בנחלתו של בנימין, אז ירושלים ערים סביב לה. גם היום כאשר אנחנו באים, אנחנו יכולים לראות את הר ציון מצד אחד, את הר הזיתים מצד נוסף, יכולים לראות את כל, את כל העיר החדשה, שזה עוד צד נוסף של, של ערים. זאת אומרת, ירושלים, ערים סביב לה, וזה העניין לכאורה של, של בין כתפיו שכן, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית הבחירה, ובית הבחירה הוא מוקף בכתפיים. מה זה כתף עכשיו, לפי ההסבר הזה? יש למעשה הר, ויש מורד. הר ומורד. זאת אומרת, הר ומורד, יש איזו צורה של כתף. כך ניתן לומר. אבל, כשאנחנו קוראים את פרק י' ח' שלנו, נראה של שבט בנימין, כשאומרים בין כתפיו שכן, זה לא מתייחס לבית המקדש. אני לא יודע אם זה סותר את בית המקדש, אבל זה לא מתייחס לבית המקדש. זה מתייחס לכאורה לאיפה? מתייחס כל נחלת בנימין, שכמו שראינו, במקומות אחרים זה לא מוזכר בשבטים אחרים, יש מציאות מיוחדת שעוסקת בעניין של הכתף, של הכתפיים. אם אנחנו ננסה להתבונן היום, מי שגר פה בבית אל, אני לא יודע אם ההצעה הזאת היא הצעה מוכרחת, אבל אפשר לראות שאם אנחנו מסתכלים פחות או יותר ציר 60 החדש, אצלכם זה כבר ציר 60 שאתם מכירים, ציר 60, בצד, כשאנחנו עושים לכיוון שלו, בצד שמאל יש רכס הרים. רכס הרים שהולך לאורך כל הכביש, זאת אומרת, דיר דיוון, ממשיך כיוון ביתין, ולמעשה גם פה אפשר לראות שזה מקיף, אם מסכים על בית אל, יש פה רכס הרים שממשיך לכיוון הארטיס, שזה הצד הצפוני, ויורד כלפי מטה. בעצם, הרכס הזה זה המשך של אותו מעלה, שאני לא יודע בדיוק איכן הוא נמצא כקו גבול, אבל הוא צריך להיות מקביל פחות או יותר ליריחו, שנמצאת בצד המזרחי. יש פה מספר ודיות שהם גם כן יכול להיות סוג של כתף שהולך לאורך כל הדרך, עד שמגיע להרי בית אל, ואז עוד יש איזו פנייה קטנה לכיוון צפונה. אפשר גם לראות את זה בתיאורים שמופיעים פה בכתובים, בית אבן ומי בית אבן, ממשיך לוזה בית אל, וממשיך הלאה לכיוון דרומה, בשלב מסוים הוא חותך לכיוון בית יערים, לכיוון הר יבוס, שגם שם זה הכתף מהצד השני, של נחלת בנימין. זאת אומרת, הכל מוקף בכתף. בתור השערה, שאני לא יודע אם היא יותר טובה או פחות טובה מכל השערה אחרת של מחקרים שאמרו פה, דיברו פה באזור, לעניות דעתי, הארטיס זה עוד נחלת אפרים, בחלק התחתון, אחרי הכתף, זה כבר נחלת בנימין. זה כל המציאות של הכתף שמקיף את כל המורדות מסביב, שאפשר לראות שממש מבחינת טופוגרפיה זה מתאים מאוד לתיאורים פה שמופיעים בכתוב. בכל אופן, מה?
אפשר לומר
שבין
כתב שכן, אני מסביר מה שאמרתי קודם, שאצלו בעיקר יש הרבה ערים, ולכן אמנם זה קטן, אבל המציאות שהוא חי בין הכתפיים האלה ותוך הערים האלה,
זה ודאי שהוא חי שם, זה הנחלה שלו.
טוב, אני מסביר אולי גם למה זה, כולם שכנים בשטח רחב, הוא בין כתפיו, מקום מצומצם, אבל
יכול להיות שיש גם כן, זה מקום שהוא נסתר יותר, שהוא סגור יותר, זה יכול להיות. עכשיו, מה שאני עכשיו אומר, זה לא רק אני אומר, זה גמרא. הגמרא אומרת במסכת, זרחים, בדף קוף י' ח', אומרת כך, כי את הרב דימי, עד איזה שעה עכשיו יש לנו? כי את הרב דיני אמר רבי, בשלושה מקומות שרתה שכינה לישראל, בשילו ונוב וגבעון ובית עולמים. ובכולם לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר חופף עליו כל היום. כל חפיפות לא יהיו אלא בחלקו של בנימין. שאלה מצוינת, זאת אומרת, אמרתי שם. אבל קודם כל, מה כתוב? בין כתפיו שכן, זה לא מתייחס דווקא לבית המקדש, נכון? כי תשימו לב מה המקומות המתוארים פה. שילו ונוב וגבעון ובית עולמים. זאת אומרת, כל אותם מקומות שבו היה אהרון, שבו שרתה שכינה, כולם היו בנחלת בנימין. ומה המקור לזה? חופף עליו כל היום. ומה המשך? בין כתפיו שכן. זה בעצם המשמעות. כמו שאמרנו מקודם, שנחלת בנימין היא מוקפת בכתפיים, אולי יש פה איזה מימד כזה של הסתרה כזאת, אולי בית המקדש זה כבר הסתרה בתוך הסתרה, איזו מציאות פנימית כזאת שבה יש חפיפות, שם הקדוש ברוך הוא חופף, שם שרשה טריה, שכינה. לא יהיה אלה בחלקו של בנימין. כי אזיל אביי אמרה כמי דרב יוסף. הוא אמר את אותו מימרה שהוא אמר, שאמר רב דימי בשם רבי, הוא אמר לפני רב יוסף, אמר חד ברא אבלי לכלילי ולא מתעקן, עד שיש לו בן, הבן אומר דברים לא לעניין, דבר לא לעניין. והכתיב, ויתוש משכן שילו, וכתיב וימאס באוהל יוסף, ובשפט אפרים לא בחר. אז רואים שאיפה היה משכן שילו? בנחלת אפרים. אז לא היה בנחלת בנימין, בדיוק השעה ששאלת מקודם, איך זה מסתדר? אמר רב עדה, מה יקקה של הילי? למה צריך להגיד שיש פה קושייה? דילמה שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין גדולה בחלק יוסף. זאת אומרת, יכול להיות שיש חלוקה, שבאמת יש איזשהו חלוקה, שבאמת אנחנו יודעים שיש צמידות בין נחלת יוסף לבין נחלת בנימין, והמשכן נמצא בנחלת בנימין, והסנהדרין נמצאים בחלקו של יוסף. ומה שמעשו, זה מעשו במי? סנהדרין. זאת אומרת, בחלק הזה בעצם מעשו. בחכמים שלא נהגו כהלכה. ומצינו מבית עולמים, בשכינה בחלקו של בנימין, וסנהדרין בחלק יהודה. זה גם לא כל כך מפתיע, כבר מצאנו בדיוק את אותו חשבון, בצד הדרומי, כאשר אנחנו רואים ששכינה בבנימין, וסנהדרין בחלק יהודה. אמר לי, אך ישת, אתה מקרבה נחלות, גבי הדדי. אך עמי מקרבה? בכל מה שקשור לנחלת בנימין ויהודה, הנחלות הן צמודות. אבל כאשר אנחנו מדברים על נחלת אפרים ועל נחלת בנימין, האם הנחלות הן צמודות? מה השאלה? התשובה היא כן. המהרש"א שואל את השאלה הזאת ועונה שיכול להיות שהן צמודות, אבל הן לא צמודות לשילה.
הנקודה של שילה.
כן, הנקודה של שילה, אין נקודת צמידות. אז איך זה מסתדר? אך הנם עם קרבן, כי הנם הרבי חמה בר חנינה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, לפחות חלק מהמזבח, כך אומרים חז"ל, והיה בנימין הצדיק, מצטער עליה לבולעה. אך הנם, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין, והיינו לכתיב, תאנת שלו, שילה. תאנת שלו, ראינו לא בפרק הזה, ראינו בפרק תזיין, נכון? שם מופיע תאנת שילה. תאנת שילה, נכון? יד נראה, כמו שמופיע. בפסוק תזיין, פסוק ו, יצא הגבול הימה, המחמטות, מצפון ונסע בגבול מזרח הטענת שילה ועבר אותו ממזרח ינוחה. זאת אומרת, יש פה איזה חשבון של טענת שילה, שטענת שילה זה איזשהו מקום שנסע בגבול לכאורה ועבר משילה לכיוון מי? כיוון בנימין. נכון? זה נסע בגבול. זה דבר מעניין. ואותו דבר ממשיכה הגמרא ואומרת שמה זה בעצם טענת שילה? כמו שבנימין היה מצטער על אותה רצועה שיוצאת מיהודה ונכנסת לחלקו, באותה מידה הוא היה מצטער על אותה רצועה שהייתה יוצאת מחלק בני יוסף, מחלק אפרים, ונכנסת לתוך תחומו. זאת אומרת, יוצא שלפי החשבון הזה, יש לנו את משכן שילה שנמצא איפשהו בנחלת בנימין, יש את שילה ששם נמצאת הסנהדרין, ויש אישי רצועה של בני יוסף שבאה ונמשכת משילה לכיוון שבט בנימין, נכון? איפה נמצאת שילה? אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לא יודעים, כיוון שהכתוב בשופטים אומר לנו בפירוש אומר לנו באופן מפורש, אני קורא לכם תיאור של של הנביא בשופטים, מופיע כך בשופטים כ"א פסוק פרק כ"א פסוק י"ט, ויאמרו הנה חג השם בשלום ימים ימימה, אשר מצפון עלה ואית אל מזרח השמש, למסילה עולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. יש פה איזה נקודה של חיבור בין בין מסילה שעולה מבית אל לשילה. בית אל בפשוט זה בבנימין, ושילה יש מסילה שמובילה לכיוון שילה. עכשיו זה לא סותר את מה שאמרנו מקודם, נכון? כי יכול להיות שהמסילה הזאת זו עצמה, מה? הגבול. נקודה שקצת מכריחה את הנושא הזה של בנימין, אני לא אומר, זה לא ראיה מוכחת ב-100%, אבל ודאי שזה רמז, אפשר לראות מספר שמואל. בספר שמואל יש תיאור שאנשי קריאת יערים מביאים את הארון. אבל איפה הם מביאים את הארון? הם לא מביאים את הארון לקריאת יערים, אלא לאיפה הם מביאים את הארון? נכון? בית המנדב בגבעה. אפשר לקרוא לכם את הדברים בפנים. למה הם לא מביאים את זה לאירם? לכאורה הם מצאו אותו, אז שהביאו אותו לאירם, נכון? למה שהביאו את זה לעיר שלהם? אתם מסכימים עם השאלה? התשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא בגלל שקריאת יערים היא בנחלת יהודה. הרמה, כמו שמופיע בפרק שלנו, זה רמת קריאת יערים, שזה בנחלת בנימין. אז אנשי קריאת יערים לא רוצים להביא את הארון למקום שהוא לא בנחלת בנימין. כי הם יודעים ששכינה איפה? זה עם כתפיו שכן. צריך להיות באותו מקום. כמו שמופיע, ויבואו אנשי קריאת יערים ויעלו את ארון השם ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון השם. אחורה הם לא מביאים את זה למקום, הם מביאים למקום שהוא בנחלת בנימין. חוזר לו אותה נקודה שבין כתפיו שכן. זאת אומרת, לפחות אומרת לנו הגמרא, שיש, אמרנו שנחלת בנימין נמצאת בין יהודה לבין בני יוסף, אבל היא לא רק נמצאת בין יהודה לבין יוסף, אלא יש איזו כניסה שמצד אחד יהודה נכנס בצד הדרומי, ומצד השני יוסף נכנס מהצד הצפוני. הירושלמי מביא מעין הגמרא הזאת, ואומר קצת יותר מזה. הירושלמי, ודאי אנחנו, בכל מקרה, אנחנו לא חושדים שלא יודעים את הטופוגרפיה שאנחנו נמצאים בה, אבל הירושלמי ודאי, מדובר פה על מי שחיו באזור הזה, ומופיע כך, רב חייא ברבי אבא אמר, רב שמעון ברבי, אני שמעתי מאביך, בבבלי זה גם בשם רבי, אבל מרב דימי. פה זה רב שמעון מרבי, אני שמעתי מאביך שכל חופות שהיו לא היו אלא בתוך חלקו של בנימין. מה זה כל חופות? כל השכינה, כמו שאמרנו. מה אתה אמה? ובין כתפיו שכן. והכתיב, וימאס בו אל יוסף שבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה. ביהודה בחר, אלא בחירה ובחירה. מה הבחירה שנאמר ללן בבנימין בכלל? הבחירה שנאמר כאן בבנימין בכלל. רב יונה, רבי אבאו בשם רבי יוסף ברבי חנינה, ורצון שוכני סנה, קודשים המוצאים נחלים בחלקו של יוסף. כן? זאת אומרת, באמת זה נמצא בנחלת בנימין, אבל מסביב רואים גם בנחלת מי? נחלת יוסף, כי זה מה שנמצא מסביב. אמר רבי אבדימה דציפורין, כראש תור היה נכנס בתוך חלקו של מתוך חלקו של יוסף לתוך חלקו של בנימין, והיה מזבח נתון עליו. מה הייתה מה? ונסב הגבול מזרח הטענת שלו. עכשיו, קודם כל, זה דבר מעניין. יוסף נמשל למה? לשור. חור שורו הדר לו, כנראה עם קרנב. זאת אומרת, יש, פה לא מוזכר סתם העניין של רצועה יוצאת. אלא באיזה אופן הייתה יוצאת הרצועה? כראש שור שנכנס, לתוך בנימין. זאת אומרת, יש איזו נקודה של יוסף בא להשפיע על בנימין מצד אחד, ואת יהודה שמגיע מהצד השני, שני הצדדים. ועליו מה היה? עליו היה אותו מזבח, נכון? כמו שהיה מזבח ששייך ליהודה, כך יש מזבח ששייך, לאיפה? שייך לבני יוסף. עכשיו, מה העניין הזה של ראש שור? פה, לא יודע מה זה, אם דף כוח המדם מהגרה, כשהוא מדבר על רצועה, כשהוא מדבר על הביטוי, ונשא בגבול, שזה מדבר על טענת שילה, שהגמרא הסבירה שמה זה אותה טענה, בני בנימין מפריע להם שנכנסת אותה רצועה. יש להם טענה כנגד אותם רצועות שנכנסות לתוך שטחם.
טענה
ולשון
צער.
כן, טענה וענייה. זאת אומרת, זו מציאות של צער שיש על אותם רצועות, שנמצאים במקום הזה. אז לכאורה, הטענת שילה זה הטענה כנגד אותה רצועה שנכנסת. אם נסתכל גם בצירים, המסילה שהיא בין בית אל לבין שילה היא לא מסילה ישירה. יש את המסילה שהולכת מבית אל למעלה לבונה, וממעלה לבונה פונה מזרחה, שזה מסילה שהולכת צפונה מבית אל למעלה לבונה, וזה ציר 60 הישן, שאחר כך היא פונה ימינה ומגיעה לכיוון שילה, ימינה ואפילו טיפה דרומה, זאת אומרת, זה הכיוון שהיא הולכת. ויש מסילה נוספת שמגיעה מכיוון מחמס, בעצם עוברת אופרה ומגיעה לכיוון שילה, שזה ציר 60 החדש, שזה בעצם שני הדברים, שלמעשה אין נקודת קו ישירה בין בית אל לבין שילה, אלא יש אולי רצועה, שאם נסתכל על התמונה, היא קצת יכולה להיראות כמו ראשו. נכון? מסתכלים באופן הזה, אני לא יודע לומר את זה באופן מוכרח, אבל יש מעין רצועה שיוצאת, שנכנס, בעצם שני הקרניים. מעין רצועה שיוצאת משילה, ולמעשה יוצאת לכיוון נחלת אפרים. אני לא יודע... מה? שתי המסילות האלה בעצם זה הרצועה. זה אותה מסלול שמוביל באותו דרך גב ההר, מבית אל לכיוון שילה. ראיה מסוימת למה שאני אומר, ראיה מסוימת אפשר לומר, זה מה ששואלים כל הפרשנים. גם כן בפרשת שופטים, אנחנו יודעים שארון השם נמצא בשילה. ומצד שני, מה כתוב לאחר סיפוק גלגש בבקעה? ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל. ויבכו וישבו שם לפני השם, ויצומו ביומו עד ערב, ויעלו עולות ושלמים לפני השם. לא מבין. איפה נמצא ארון השם? ארון השם נמצא לכאורה בשילה. מה הם עושים בבית אל? כל הפרשנים מאוד מאוד מתקשים בשאלה הזאת. רד"ק אומר, אולי זה שילה ולא בית אל, אולי זה כן בית אל. פרשנים לא יודעים להסביר מה מדובר. אבל אם אנחנו אומרים שרצועה הייתה יוצאת, יכול להיות שבאמת היה איזשהו נקודה של שילה, שהייתה אולי גם באותו אזור שאנחנו מדברים על שילה, אבל היה פה איזה מקום שכולו היה בו איזה מימד של קדושה. היה איזה מקום שכולו היה מסוגל איכשהו לעבודת השם, אני לא יודע את החלוקה המדויקת, איך להגדיר את הדברים. אני לא יכול לומר שיש לי תשובות מספיק מוגדרות וחדות בעניין הזה, אבל בכל אופן, איזשהו סוג של התבוננות על הנושא הזה של נחלת שבט בנימין בין כתפיו שכן.